ברשות מועד רבותיי, הרבנים, ברשות המשפחה היקרה, ברשות הידידים, החברים, כל המלמדים, יקבלו תורה מורשה. לכן אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאת העוצמות צריך ללמוד דרך הנחמה. יצאנו מימים שהם ימים של חורבן ולמידה וצמיחה מתוך התרכזות בחורבן. לאחר מכן אנחנו עכשיו יוצאים לשבע דנחמתה. ואתמול פתחנו נחמו נחמו עמי יאמר אלוקי שמי. דברו על אל ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה. הייתי באחד הפרשניות החסידיות, אמרו בו, נחמו נחמו עמי כיצד, דברו על לב ירושלים. אל תדברו מסביב, כל מיני דיבורים ריקים, דברו על הלב. אם תדברו על הלב, על הנקודות הבאמת מהותיות שמתוכם עם ישראל פועל, אם שמה תהיה נקודת הדיבור שלכם, תהיה נחמו נחמו עמי. פתחתי בדבר הזה, מכיוון שאם אני רוצה לזכור את הרב יוסי, שם יקום דמו, הייתי אומר כולו לב, ממש כך. ההתלהבות, הכניסה, לכל דבר שבקדושה, אם זה בעבודת השם, אם זה עבודת החינוך, כחלק מעבודת השם. לכן הייתה מתוך רוב חום והתלהבות כזאת, שהחום והגדלות הזאת נזכרים ופועלים גם 10 שנים לאחר שרב יוסי, רבי חנה ושובאל, אינם איתנו כאן. בדקות הקרובות, מה שרציתי לעסוק, בעזרת השם, זה בפסוק הזה. הפסוק שכל כך הרבה כבר מחזל, ולאחר מכן בפרשנות של חזל, עסקו בה בנחמה הכפולה. לקו בכפליים, כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, נחמו, נחמו עמי. ומי מנחם? ריבונו של עולם, בכפליים, אנוכי, האנוכי הוא מנחמכם. כך אומרים חז"ל. ורבים רבים דנו ולמדו מה פירושה של הכפילות הזאת. מדוע צריך הנחמה להיות בכפליים? מה עניינה של האבון שהוא בכפליים? וכיצד ריבונו של עולם מדבר אלינו בכפליים, אנוכי אנוכי ומנחמכם? רציתי ללכת באיזה כיוון, אני חושב פשוט למדי, אבל לנסות להצביע על קו אחד. האמת היא שכמעט הייתי אומר, הגמרא המפורסמת ביותר שעוסקת בנחמה, בראיית המציאות, בעיניים של נחמה, היא הגמרא בסוף מכות. וגם שם מופיעה הנחמה בכפליים. שוב, מעשה, אותו מעשה שאנחנו מכירים, שהיו רבי עקיבא וחכמים, עולים, כיוון שהגיעו לצופים, קראו בגדיהם. כיוון שראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? שאלה קצת מוזרה, רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, יש איזו קושייה שצריך לברר מדוע בוכים, אבל הם עונים לו. ראינו שועל שיוצא ולא נפגח אתכם, מפני מה אתה משחק? ואז אומר רבי עקיבא את מה שאומר, ראיתי את הנבואה הזאת, שהיא נבואת הפורענות, ציון שדה תחרש, ומצד שני אני רואה שהדבר הזה מתקיים, ודאי ובוודאי שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. ואז אומרת הגמרא משפט שצריך ללמוד אותו, מכיוון שהדיוק הוא צריך להיות בולט. אומרת הגמרא, כלשון הזה אמרו לו. זאת אומרת, הקשב היטב, אומרת הגמרא, ללשון המדויקת שהשתמשו בחכמים, כלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתן, עקיבא ניחמתן. כלשון הזה אמרו לו פירוש, אנחנו שומעים את הד קולה של הנבואה של נחמו, נחמו. זאת אומרת, השיח הזה, שבן רבי עקיבא שמצד אחד משחק, כשהוא רואה את השועל, וחכמים כשהם בוכים, ויש איזה תימה מסוימת לרבי עקיבא שהם בוכים, והתשובה של רבי עקיבא, זה כנראה הבירור של העניין של הלשון הזה שאמרו לו. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, כיצד? בכפול. זה מה שלמדנו ממך רבי עקיבא. כשראינו את השועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, למדנו להתנחם בכפליים. לנסות לברר קצת את הכפליים הזה אצל רבי עקיבא. אני רוצה ללמוד גמרא בחגיגה שהיא גמרא מאוד נסתרת ומאוד מופלאה ומאוד מעל הבנתנו, אבל מה שאפשר קצת. רבי עקיבא הגיע למעלתו הגדולה כי נכנס לפני ולפנים לחוכמה הפנימית של התורה, ונכנס בשלום ויצא בשלום, ועליו הכתוב אומר ישראל אשר בך התפאר במעשה. תנו הבנה, ארבעה נכנסו בפרדס. פרדס החוכמה, אומר רש"י, פרדס של פנימיות התורה. ארבעה נכנסים. בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא. בסדר, אז ארבעתם נכנסים אל פרדס החוכמה. לפני שיוצאים למסע בפרדס, אז רבי עקיבא יש לו הוראות הפעלה. זאת אומרת, אני רוצה לומר לכם, אומר רבי עקיבא לחבריו, יש לי אזהרה מאוד חשובה, מאוד קריטית למסע הזה. לא נצא לדרך, לא נצא לדרך לפני שאנחנו נברר לעצמנו סוגיה אחת. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, שוב, מראש, אנחנו לא יודעים הרבה, אני צריך להבין טיפה מהרוח הדברים. כשאתם מגיעים אל אבני שיש טהור, לאותו מקום מופלא שנקרא מקום אבני שיש טהור, אל תאמרו מים, מים. אל תאמרו מים, מים. אפילו, אל תאמרו מים, מים. משום שנאמר, ותראו איזה פסוק, בסך הכל זה נראה, משהו שאנחנו לא מבינים, אבל על פניו זה נראה כמו איזה טעות, אולי בהגדרה או משהו. לא, זה לא טעות בהגדרה, זה טעות כל כך עמוקה, משום שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. להיכנס לשם ולומר מים מים, זה שקר נורא. תזהרו מהשקר הזה. טוב. בן עזאי ציץ. באמת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם, המוות על החסידה. שאומר אמר שם, כיוון שהגיע למקום כל כך עצום, התפרדן נפשו מגופו והתעלה במעלות שכבר הגוף לא יכול להחזיק בכלל, וממילא הנשמה עלתה למעלה. וזה יקר בעיני השם, וזה מכבד בעיני השם, שהחסידים מסתלקים מן העולם ברגעים כאלה. בן זומא הציץ ונפגע. המפגש הזה עם העוצמות האדירות האלה גרמה לחוסר איזון בין עולם הנפש לעולם הגוף, ואז אם אלו יצא מדעתו. עליו הכתוב אומר, דבש מצאת, זה נפלא, אבל לכל דייקה, אל תאכל יותר מדי. פן תשבענו ועקה אותו. טוב. אחר, אישה בן אבויה, נכנס אל הפרדס, קיצץ בנטיות. ביטוי שאומר, כפר, טעה. לא מובן הביטוי, ננסה לברר אותו בהמשך. רבי עקיבא אכן הלך על פי ההנחיה של עצמו, כנראה. נכנס פנימה, לא אמר מים מים, ולכן נכנס בשלום ויצא בשלום, והפך להיות רבי עקיבא הגדול. אותו רבי עקיבא שנתבונן היטב מבחינה ציורית, ואת הציור הזה ננסה לברר. רבי עקיבא אמרנו איש הכפילות, נכון? זה שאומר ניחמתנו ניחמתנו. איש זה שמזכיר את המים מים, אבל אם נרוץ ונלך לסוף דרכו של רבי עקיבא, המילה האחרונה של רבי עקיבא בימי חייו, יצאה נשמתו באחד. המסע שבין השניים לבין האחד הזה. מה זה? מה הדבר הזה? והדברים פשוטים, עמוקים אך פשוטים. אני חושב שיש כאן דברים שהם ממש בסיס. מדוע אחר יוצא לתרבות רעה? כאן במעשה הזה ובחגיגה זה משהו מאוד עמוק מבחינת כניסה לפנימיותה של תורה. אבל מצאנו במדרש וגם בגמרא בקידושין דברים דומים שמתגלגלים לאותה סוגיה בדיוק. ומה רע אחר שיצא לתרבות רעה, אומר המדרש? פעם אחד היושב ושונה בבקעת גינוסר. וראה אדם אחד שעלה לראש הדקל בשבת ונטל האם על הבנים. זאת אומרת, שימו לב איזה אדם זה. הוא יושב ועוסק בעולם החוכמה, בעולם התורה, יושב בבקעת גינוסר ובעולם של אידיאלים. הנה הוא רואה לנגד עיניו את המציאות. ובמציאות אדם מחלל שבת. ובמציאות אדם עובר על עשה שנאמר בו למען יאריכוני ימיך ולמען ייטב לך. עולה, לוקח את הבנים ושילח במוצאי, ומצד היום בערד ושלום, הלכת ביתו. במוצאי שבת, כבר אין בעיה של חילול שבת, ראה אדם אחד. עלה לראש הדקל ונטל הבנים ושילח את האם וירד. לכאורה, איזה אדם נפלא, הכל מצוין, עושה בדיוק את מה שנאמר עליו למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. וירד, והקישו נחש ומת. ברגע שירד, הנחש נשך אותו, באמת. אמר אלישע בן אבויה, נאמר שילח, שלחת שלחת אין גבים עוד ידע ולחת הימים. היכן טובו של זה, והיכן אריכות ימיו של זה? בסדר? אז יש לנו פה גרסה במדרש, כי תניה המדרש לא רצה להשאיר אותנו עם הדבר הנורא הזה, סוגריים, ומופיע גם בגמרא בקידוש של רבי יעקב, נכדו של אלישע בן אבויה, אותו מעשה, ולא ידע שדרשה רבי עקיבא, למען ייטב לך בעולם שכולו טוב, וארכת ימים בעולם שכולו ארוך. אז הנה יש תשובה. רבי עקיבא אומר, בעיה. מה אתה קורא את הפסוק כפשוטו? למה ניטב לך בעולם שכולו טוב, שכולו ארוך? אבל בינינו ככה מותר להגיד, קצת קשה לנו עם הדרשה הזאת. מכיוון שדרך הפשט הוא, וזאת הציפייה של אלישע בן אבויה, וזאת הציפייה של הקורא, ושל הלומד, ושל המצפה, שהעולם של הלימוד, של אותו אלישע שלומד בבקעת גינוסר, משודר למציאות. ולמה ניטב לך כפשוטו, בעולם הזה, ולמען, טוב בעולם שכולו טוב כאן. רבי עקיבא זה קצת נראה כמו איזה פלפול. אבל ככה רבי עקיבא דרש. נברר. זאת אומרת, שימו לב. סיבה אחת לקיצוצו בנטיעות של אלישע בן אבויה, זה סיבה, נקרא לזה, רוחנית מוחשבת. סיבה שנייה זה סיבה מוסרית דתית. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא מתנהל על פי המוסר העליון של התורה. התורה קבעה מעשים שיש לעשותם, ומעשים שאין לעשותם, וממילא שכר על אותם מעשים, ובמציאות זה נראה הפוך. דבר שלישי, ויש אומרים, ראה לשונו של חוצפית המתורגמן, זאת אומרת, ראה תלמיד חכם עצום. אם הייתי אומר, חכם עצום את מלמד, שבאמת תורה, ושיודע להסביר את תורתו, ויודע לדבר, ויודע להלהיב את הלבבות, יודע לעורר את ישראל, נגרר בפי חזיר. אמר, פה שהפיק מרגליות ילחך אפר, יצא לך. אפשר ללמוד את זה בדיוק כעוד המחשה למה שלמדנו קודם, לגבי זה שלומדים תורה, מלמדים תורה. אבל יש כאן, אני יודע, אתם משהו יותר עמוק, מעבר לסיבה, הייתי אומר, הרוחנית, ומעבר לסיבה התורנית, יש גם סיבה לאומית. המהלך הזה, של הניסיון להחיות את הנשמה הישראלית כאשר נמצאים בתקופת המרד, בתקופת החורבן, בתקופה שהרומאים נמצאים ומנסים להקים קהילות ברבים ולחיות תורה בישראל. וכל המהלך הנפלא הזה של תקומה, של הניסיון למרות ולהחזיר עוד פעם את מלכות ישראל בתקופה הזאת. אנשים עצומים וגדולים כרבי עקיבא וכחוצפית המתורגמה וכעשרת הרוגי המלכות. זה מה שקורה בסוף. כל עשרה הנפלאים האלה בסופו של דבר נגררים על גבי האפר, זאת אומרת, אצל אלישע בן אבויה הייתה סתירה בין עולם האידיאל העליון, העולם הקודש שמופיע בעוצמתו, בצורה של מה צריך להיות, מה לכאורה מתבקש שהכוונה האלוקית והרצון האלוקי של הכוח, בין המציאות בפועל, שממש לא נראה ככה. אולי הדבר הזה יכול לברר לנו את המושג קיצץ בנטיות. עומדים דברים מבוססים על המהר"ל, כשהוא מדבר על האדם שהוא דומה לעץ השדה. אומר המהר"ל, כשאתה מתבונן על עץ, ובעמים רבות, כשאתה שואל את עצמך, איפה עיקר עניינו של העץ? ונאמר, יש אדם שלא ראה מעולם עץ, בפעם הראשונה שהוא רואה את הדבר הזה, שיוצא מהאדמה ויש לו ענפים ואחר כך עלים ופירות. תגידו, עיקרו של העץ, זה מה שאני רואה כאן. את הגזע, את הענפים ואת הפירות. והוא לא יודע שבעצם עיקר עניינו של העץ זה מה שתמון בתוך הקרקע. זאת אומרת, עיקר החיות, עיקר הקיום, עיקר הנצח של העץ, זה בזה שמתחת לאדמה יש שורשים. השורש הזה יכול להתקיים הרבה אחרי שהגזע כבר לא קיים. הוא נגדל, הוא לא אפילו נשרף, ופתאום צומח ניצן חדש. פתאום יש איזושהי צמיחה מחודשת, כי יש למטה משהו. ומה זאת להפך? אם לא תהיו שורשים, יכול להיות העץ. מה, פילי פלאים, הוא לא יחזיק מעמד אלא זמן קצוב בלבד. האדם, אומר המהר"ל, זה עץ הפוך. עיקר עניינו מחובר אל השורשיו שנמצאים בעולם הנפש, בעולם הנשמה, בעולם של הצד הרוחני שלו. ורק הגילוי החיצוני זה הענפים והעלים והפירות שמתגלים בחומר בעולם הזה. קיצוץ בנטיעות, יש איזו בחינה מסוימת דומה למה שאמרנו עכשיו. הקיצוץ בנטיעות פירושו, אתה מחלק ומנתק. כלומר, אומרת את זה במפורש שבחגיגה בהמשך, חס ושלום, שתי רשויות הן. זאת אומרת, יש בחינה אחת של מה שנגלה לעיניך, וזה תהליכים שנמדדים בעולם הטבעי, בעולם המציאותי, בעולם שבעולם החומר הזה, אז יש התפתחות טבעית, יש כל דעלים כבר, יש מצב שלא המוסריות מגלגלת את העולם, אלא הכוחניות, יש את המציאות שבה הפוליטיקה מסדרת את המציאות, ולא כוחות רוחניים, מגמה אלוקית פנימית. אז יש אפשרות לראות את העולם כמנותק, כמקוצץ בנטיעות. יש אפשרות לראות עולם שהוא עולם מחובר. והנה לנו כבר כיוון בהסברה הכל כך קריטית במה שאומר רבי עקיבא, אל תאמרו מים מים. היכן הם המים? אנחנו יודעים. פעם ראשונה שהאור האלוקי לא יכול להופיע בעולם, ולא נאמר כי טוב, מכיוון שיש מקום לטעות שיש הבדל, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מעל הרקיע, לבין המים אשר מתחת הרקיע. בערב, בבוקר, יום שני, שניים, השניות, הפיצול. ביום הראשון אור גדול שגנוז לצדיקים, כי זאת המגמה של הגילוי של האור הזה, זה ראשית המחשבה בעולם. אבל כשהדברים מתחילים לצאת אל הפועל, יש אפשרות לשים רקיע, רקיע, רש"י מסביר, שזה כמו איזה מסך, כמו שרוקעים איזשהו טס של נחושת, רקיע בין המים העליונים לבין המים התחתונים. יש מבדיל. בתודעה, במציאות, אפשר, מתברר שאפשר, שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות כזאת, שאפשר לחיות מתוך ראייה כביכול שיש מים למעלה ויש מים למטה. זאת אומרת, יש מקור שפע שבא מלמעלה ויש מקור חיות שבא מלמטה. ומקור החיות שבא מלמטה לא מחובר לדווקא למכלול, ולכן הוא עומד בפני עצמו. כאשר נכנסים לעולם פנימי, אז יש לפעמים מצב שאתה מבין שיש בעולם אידיאלים עצומים. נכון. אבל יקב אומר, החשש הגדול זה שבהיכנסות לעולם כזה, ייווצר נתק שאומר, אכן, אכן, יש עולם פנימי, אבל מה לא ולגילוי בשטח? הגילוי בשטח פועל על פי חוקי הג'ונגל שלו. אל תאמרו מה אימן. זה אמירה יסודית בכניסה לכל עולם של אידיאלים. כי אם אתה תלמד את עולם האידיאלים כמנותק, אם אתה תלמד אותו כעץ שהוא נפסק ומקוצץ, באותו רגע זה השקר הכי גדול שיכול להיות בכוונת המכוון של בורא העולם. ואכן, יש לפעמים מצב שהחתירה אל הקודש היא כל כך עצומה שמשתגעים ממנו. יש מצב שהחתירה אל הקודש היא כל כך עצומה שמתנתקים מהעולם הזה. אבל יש חשש מאוד גדול שתהיה מסקנה אחרת. וזה שם קשר. זה הכל. זאת אומרת, יכול להיות. הגמרא הזאת שמספרת שהמאיר הולך עם הרלישה במבויה, שערתי בעקבי הסוס, שעד כאן שבת, זה אמירה מאוד, מאוד עדינה, שאומרת, תשמע, אני מקבל את העובדה שיש לך עולם רוחני. אין לזה שום דבר, שום נגיעה, שום עניין ממה שקורה פה בשטח. פה בשטח זה לא קשור לזה שיכול אדם לעשות את המעשה הכי מוסרי בעולם, ולרדת עם הסולם ולמות. זה לא קשור לזה שעם יכול להילחם על חירותו בכנות הפנימית הקדושתית הכי גדולה, ויכול להיגרר על גבי אפר. זה לא קשור, זה לא קשור. לא כי אתה לא מבין במה זה קשור, אלא באמת זה לא קשור. זה מים מים, יש עולם כפול. ולכן רבי עקיבא, כאשר הוא בא ללמד את הדבר הזה, רבי עקיבא לא מלמד אותנו, וכאן החידוש של רבי עקיבא, הוא לא מלמד אותנו שיש שני עולמות שמחוברים זה לזה. רבי עקיבא מלמד אותנו בעצם שאין עולם אלא אחד, אלא אנחנו רואים חלק ממנו. זאת אומרת, רבי עקיבא כאשר הוא נפגש עם חכמים, והם שניהם ביחד רואים את המציאות של השואל שיוצא מבית קודש הקודשים. ואותו רגע רבי עקיבא שואל את חכמים כי יש לו נקודה התבוננות אחרת לגמרי. זאת אומרת, שאלנו והתפלנו קצת שרבי עקיבא שואל גם מפני מה אתם בוכים. אגב, השאלה הזו היא שאלה להלכה. זאת אומרת, רבי עקיבא כאשר הוא פוסק, כאשר קורה דבר נורא, אז רבי עקיבא פוסק כמה מברכים, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מה זה כשם שמברך על הטובה? אנחנו יודעים שיש ברכות שונות, זה דיין האמת, וזה הטוב האמיתי. אז רש"י אומר, אז בעצם צריך לקבל את זה בשמחה, זאת אומרת, לקבל את זה באמונה שלמה ששניהם את השם. כך אומרים חכמים, על זה מברכים ברוך דיין האמת, זאת אמת, אבל זה לא טוב. רבי עקיבא אומר, ברוך הטוב האמיתים. איך אפשר לברך ברוך הטוב האמיתים בצורה כזאת? שקורה משהו. אלא רבי עקיבא נמצא בעולם כזה, שהוא רואה שהעץ הוא אחד. העולם לא מנותק ויש קיצוץ ונטיעות, אלא העץ הוא אחד. המחשה כל כך יפה יש לדבר הזה, וזה שרבי עקיבא בוחר מכל הפסוקים של הגאולה, את הפסוק של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ונערים ונערות משחקים ברחובותיה. מכל הפסוקים זה מה שהוא בחר. שבע דנחמתא יש כל כך הרבה פסוקים נפלאים. לומר רבי עקיבא, אתה מבין שכשהסבא יושב עם הנכד, אז הסבא רואה את העולם שלו כעולם שלו נגמר בסוף ימי חייו של הסבא, אלא שהוא ממשיך עד לפחות אחרי ימי חייו של הנכד שהוא רואה. אתה מבין שכשהוא יושב הסבא עם הנכד ברחובות ירושלים, אז הוא רואה שהמציאות לא נגמרת בי ולא מתחילה בי, ולא כל מה שקורה לי בפרשנות שלי זה הכל, כי הנה סבא ובן ונכד בהמשך, והכל גדול, ויש עבר ויש עתיד. ויש משך, והעץ הזה זה עץ גדול, כי ימי העץ ימי עמי, משהו גדול כזה, ורק כשתראה את כל העץ הזה, תוכל בסופו של דבר להגיד, זה מה שאני רואה. לכן אומר רבי עקיבא, אתה רואה את השואל, נכון? דע לך, שהשואל הזה, זה איזה ענף, בתוך עץ הרבה יותר גדול, כי הכל נבואה מעת השם. ולכן הלימוד שרבי עקיבא מלמד, זה לא רק לימוד של ראוי להתנחם. הרבה פעמים, כאשר מנחמים, מה אומרים? להתנחם, מה, בראש של עולם, זה ככה קורה. כל מיני קשה, וכן הלאה. זה סוג אחד של נחמה. אבל אתם יודעים, בתנ״ך, המושג להתנחם, זה לא להגיד דברים טובים על. זה לא להרגיע. מה זה להתנחם? הנחם הראשון שמופיע בתורה, מופיע בדור המבול, שם כתוב, כי ניחמתי כי עשיתים. מה זה כי ניחמתי? ניחמתי, הכוונה היא, אני מסתכל על הדבר אחרת לגמרי ממה שחשבתי. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש מצב, ועכשיו בעזרת השם בהמשך ישתנה המצב. לא, לא. המצב עכשיו לא הבנתי אותו נכון. זאת אומרת, כשאני מנחם, אז אני יכול לנחם ולהרגיע. אבל אני יכול להחל להפוך את המבט. זה בכלל שונה לגמרי, אתה לא מבין. תתנחם על מבטך, תתבונן אחרת על כל המציאות. זה להתנחם. וזה מה שחכמים אומרים לו. עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. ניחמתנו קודם כל בזה שבאמת נרגעת אותנו. אמרת, עכשיו רע, יהיה טוב. עכשיו לא טוב, שואל, אל תדאגו, הנביאים הבטיחו שיהיה טוב. זה ניחמתנו. אבל עקיבא, ניחמתנו. זאת אומרת, שינית לנו את נקודת המבט לגמרי. עכשיו אנחנו כבר לא מתבוננים על השואל כשואל, ועל הזקן והילדים שישבו בעתיד כגאולה. עכשיו אנחנו רואים את הכל כמהלך אחד שמהפך לנו את המבט פתאום למשהו שהוא עץ אחד שלם. הרבה פעמים נלמד את רבי עקיבא, כי אנחנו לא במדרגה הזאת, רבי עקיבא אפילו הראייה שאנחנו לא במדרגה הזאת זה של ההלכה נפסק כשאדם מברך ברוך דיין האמת ולא ברוך הטוב האמתי. אבל את רבי עקיבא מותר לנו ללמוד. איפה אנחנו יודעים שרבי עקיבא לא אמר את הדבר הזה כדרשה? כי הרבה פעמים מה שקורה זה דברים שדרשה נורא יפה. יורדים מהבמה, כולם אומרים שקוליך, ואחרי זה ממשיכים לחיות כמו שחיינו. הרגע הזה, זה הרגע של סוף החיים. בסוף החיים אין משחקים. אומרים את מה שאומרת מישהו, את מה שחיים, את הנקודה שממנה יוצאים. שעה שהוציאו את רבי עקיבא להרגע, זמן קריאת שמע היה. והיה קורא את שמע. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן, זאת אומרת, אותם תלמידים, עד כאן הכוונה היא, רגע, רגע, יש פער שבין הגדלות אדירה שלך, רבי עקיבא. מרא דתורה שבעל פה, מרא דגאולה, מרא דיכולת של תשובה, של מהפך, אתה הגדול שבגדולים, כל תורתנו על יבדי רבי עקיבא. זה מה שקורה לך. סורקים את בשרך במסרקות של ברזל עד כאן, ואז אומר רבי עקיבא את משפט המפתח שבעצם מצביע על כל ימי חייו. אומר רבי עקיבא, כל ימי, מה זה כל ימי? בסוגיה של הפרדס ובסוגיה של נשאה ונבויה עם קוצפית המתורגמן ובסוגיה של שילוח הקן ובכל הסוגיות של מרד בר כוכבא, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו? הכוונה, אני אברר שהמציאות הזאת אצלי היא מציאות חיה, היא קיימת, היא לא רק דבר תורה. ועכשיו, כשהגיע לידי לא אקיימנו? כיוון שיצא, כיוון שהגיע לאחד, לאחד, לאחד. זה לא שזה יפה, הנה הוא גמר בדיוק את המצווה, לא נפצע באמצע, פתאום באמצע. תשמע, ישראל כזה נתקל, לא, 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 זה הרבה יותר עמוק מזה. כיוון שהגיע, הגיע. אחד, ברכה נשמתו. יצא בת קול ואמר, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך בלך. לימוד של נחמו, נחמו, עמי שמתנחמים בכפליים, זה לא ההתנחמות שעניינה הירה יהיה טוב. אלא אנחנו לומדים לחיות מציאות בעיניים של אחד. זה אנוכי, אנוכי ומנחמכם, אנוכי נמצא כאן ואנוכי נמצא שם. אחד הזיכרונות המאוד חזקים, שאני מזכיר אותם גם מדי שנתיים כשאנחנו נוסעים אל המסע בפולין עם בני הישיבה שלנו, זה את אותם רגעים שבהם עמדנו, עומדים ליד המסרפות במיידנק, שאבא של הרב יוסי היה בן אלו שעסקו שם במלאכה הקשה מכל והנוראה מכל. ואני זוכר את אותו פעם שנסענו ביחד, והרב יוסי עמד שם, סיפר על אבא שלו מה שעשה, אין דבר נורא מזה בעולם הזה, אני חושב, זה גיהנום במלוא נמיכותו ונוראיותו. והמילים שהוא אמר שם, אני חושב שמבחינה רבה הם הביטוי של הדבר, הדברים שאמרנו פה עכשיו. אין שואל שיוצא מבית קודש הקודשים יותר אכזר ויותר נורא ויותר מבזה ויותר שפל מאשר שם אל מול המשרפות. ואין אלא לשמוע מה שרבי יוסי סיפר על המשפחה שנמצאת בארץ עכשיו ובונה אבן על גבי אבן בצמיחת גאולתנו. ולראות כיצד השואל הזה בא והוא חלק, וכמה האבא שמח כשהנכד, שהבן שם, עומד שם ובא עם תלמידים כחלק מבניינה של אומה. הזיכרון הזה הוא כל כך חזק שהוא מולביל אותנו, וכל פעם שאנחנו עומדים שם אנחנו מספרים את הסיפור הזה. ללמדנו שזכה רב יוסי, רב בן חנה, לגדל דור בנים שעוצמת האמונה, שהגובה של הראייה של הדברים מתנסית לרגעים כאלו, שעם כל הנוראיות הזה של חוץ פית המתורגמן הזה, של המלמד הגדול, שאיך ייתכן שזה מה שקרה לו, מתנסים לראייתו של רבי עקיבא, אומרת, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. יש דור ישרים מבורך. ואז יושבים, ולא דווקא בעולם הזה, איך נדענו רבי עקיבא? העולם הוא הרבה יותר גדול, זה עומק הדרשה שם, עולם שכולו ארוך. אל תתפתה לעולמות חצויים, יש עולם שכולו ארוך. ושם, מתוך כך ומתוך הראייה הזאת, אנחנו יכולים בשבת זו, שקראנו את שמה ישראל השם ובלוקנו השם אחד, שקראנו את הפטרת הנחמה, לומר, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. שייתן הקדוש ברוך הוא, את הכוחות הללו, של עומק האמונה הזאת, לזכות ולגדל בנו, הדור שכאן גדל וכאן צומח, שבכזאת עוצמה ובכזאת גדלות זכיתם להורים כאלה. שייתן הקדוש ברוך הוא, שנזכה ממש ממש מהר, שנוכל לברך הטוב והמיטיב. יישר כוח.